בעזרת השם נסיים היום את המשנה, אבל בפעם הקודמת ראינו בעקבות דברי הגר"א השוואה בין הרבה מאוד מערכות של ארבע. יש לנו ארבע אבות, יש לנו הרבה אבות מעבר לארבע אבות הנזיקים, ושתיים או שלושת המערכות האחרות שבעיקר התמקדנו בהן זה השוואה ל ארבעת היסודות שמופיעים בחז"ל, בעיקר במקומות שנסתר. בראשונים זה מופיע הרבה. אברהם, יצחק, יעקב ודוד, שכולם היו פה בחברון. וראינו שאלקוט שמעוני מגדיר אותם בהגדרות סודיות כאלה, גלגלי המרכבה. ויש עוד רביעייה שהגר"א מייחסת אליהם, ארבע שורשי המידות הרעות, ככה כתוב בסוף. אנחנו נשתדל להתייחס גם אליהם. אז דיברנו על ארבעת היסודות וננסה לצרף את זה. אנחנו לא עושים סתם חיבורים, אני מקווה שזה גם נותן הרבה משמעות ליחס שלנו, לעצמנו, לכוחות החיים שלנו, לארבעה אבות הנזיקים שקיימים בתוכנו. אז רצינו לחלק, ליצור את ההשוואה ביחס לשלושת האבות ולדוד המלך. ואמרנו שאפשר להתחיל, שוב, על דרך הרמז, בזה שבור גימטריה זה יצחק, אני לא בונה. לא בונה להגים, הגימטריה הזו מופיעה בספרים קדושים מאוד. אבל לא מזה שהגימטריה הקיימת אני מתחיל, מצד ההשוואה. בואו נאמר כך, את כל הרביעה, ואז נתחיל לפרט אחד אחד בעזרת השם. היה לכם את דף בפעם הקודמת, שזו טבלה שככה סרטטתי לעצמי מאוד נקודתית, אבל יש בה הרבה יותר. אנחנו הולכים לפי שור בור, מבאה ואבאה. כשיש לנו מחלוקת מה זה שור ומה זה מבאה, כמו רב ושמואל, אתם זוכרים. בור ואש זה ברור, ובשור הייתה לנו מחלוקת ששמואל אומר ששור זה רגל, ורב אומר ששור זה שור וחמל זה שור, ומבאה ממילא לפי שמואל זה שן, ולפי רב זה אדם המזיק. אז כשאני מדבר על חלוקה של אדמה, מים, אוויר ואש, גם ביסודות וגם ביסודות הנפש, נראה ככה, זה רשום לכם, אני חושב, רשום לכם, אני לא יודע בדיוק מה הדף שרשום לכם. תראי לי רגע, כי לי יש כמה טבלאות שעשיתי לי. נראה אם לקחתי, כן, לזה התכוונתי. אז בואו תרדו למטה, אברהם זה שור ושן, יותר התאים לי, למרות ש... אז למה אברהם מבטא מים? אברהם בהרבה מקומות מבטא מים. מים, נכון, חז"ל אומרים בכל מיני מקומות. זה ברור שאברהם הוא חסד. חז"ל אומרים את זה, אבל רואים את זה מפשט הפרשיות. אנרגיה אדירה של נתינה, אברהם נותן חסד. חסד זה לשפוך, ולשפוך, תראו, המילה לשפוך, לא חשבתי עליה. כשאתה בא על חסד, אתה שופך על כולם, שפע, ברכה. נותן, בלי לשאול למי מגיע, למי לא מגיע, גם לאנשי סדום, אברהם נלחם למענם. מים, מים אמרנו שהיתרונות של מים זה, כתוב קצת בטבלה, זה הרבה מעבר, זה זרימה, זה חיוניות. ולא מיובש, רענן, עונג ממילא צומח מתוך מים, עונג, התאמה, שייכות, שמחה בדברים. וכשזה בא בצורה השלילית, זה מתגלה בתור אבות נזק, בתור שור, כי שור הוא, עוד לפני שזה בא בתור אבות נזקים, נכון? אמרנו שמה היסוד, מה הצדדים השליליים שיכולים לבוא מתוך מים? מים מטשטשים, ואימח את כל היקום אשר עשה, מים טשטוש, במילה זה אובדן זהות. גם חסד, יש משהו בחסד שהוא אובדן זהות, נכון? כי חסד נותן לך בלי תביעה. חסד לא דורש ממך שום דבר. חסד שופך עליך בלי שאתה נדרש להיות ראוי לזה. הוא מוותר לך, ומילה הוא מאפשר לך גם כן לוותר לעצמך. כשאתה חי בחברה שכולם סולחים, שם נכון כל המרחם על אכזרים, מרחם על אכזרים, זה לא תמיד גואל אותם, זה לא תמיד מרומם אותם, להפך, סופך השם מתאכזר על רחמנים. חסד זה מים, מים אין חיים בלי מים, אבל יש גם סכנות במים של תביעה, של חוסר זהות, אובדן זהות גם מצריות. כיוון שמים יוצרים את החיוניות, את החיים, וכשיש חיים, ויטליות כזאת, אנרגיה כזאת של חיים, יש יצריות, שכל הדברים השליליים שבמים באים לידי ביטוי בשור. שור זה מין אנרגיות של חיים כאלה שזורמות, זורמות, חיוניות כזאת גדולה. השור הוא בעל החיים הכי אנרגטי, נכון? אנחנו מדברים על אנחנו חיים בתקופה שאין לנו בעלי חיים בתוך הבית, אבל ברוב תולדות האנושות, ש... שיש לנו שור, את השור הנפשי יש לנו בתוך הלב וגם בתוך הבית. אבל כשאנחנו מדברים על רוב תולדות האדם, אז החיה, שור זה בהמה, זה לא חיה, אבל הבהמה הכי חייתית, נקרא לזה ככה, נכון? הבולדוזר, ה-D9 של האנושות, תמיד היה שור. שבעלי חיים, ההבדל בין בהמה לחיה, שאנחנו פוגשים אותו כמה פעמים בבקמה, ההבדל בין בהמה לחיה הוא קשה, קשה להגדרה. אבל ההבדל העיקרי זה עד כמה בעל החיים ניתן לתרבות. יש הרבה בעלי חיים עם הרבה כוחות, שאנחנו לא כל כך מכניסים אותם למשק החי, לתוך החווה שלנו, בגלל שהם מסוכנים, בגלל שהם פראים. יש לנו 5 מועדים בסוף הפרק. זה, אולי יש להם כוחות גדולים, הם מסוכנים. יש איזו רמת איזון בין המסוכנות לבין התועלת. ושור הוא על הגבול. שור ופרה זה יצורים שנראים אחרים לגמרי ממי שמכיר. פרה, כולכם מכירים פרה. שור זה... אתה אומר על מישהו שור, אתה אומר על מישהו פרה, התכוונת להגיד דברים אחרים לגמרי, באישיות, בכוחות, בתכונות החיים. ושור זה אנרגיות שיש בנו. אנרגיות של חיים, צמירה כזאת של חיים. כשהאנרגיה הזאת מאבדת כיוון, כשהיא מטשטשת, מאבדת זהות, אז היא נוגחת, היא נוגחת, היא פוגעת, היא הולכת לדרכה, היא נעלבת, היא עסוקה בעלבונות שלה. אז יש משהו בחסד של אברהם, שהוא מוליד מתוכו את... אברהם מוליד את יצחק ואת ישמעאל, ומיד נתייחס אליהם, במובן האחר של מוליד, שהכוחות האלה, שוב, אנחנו חוזרים על העיקרון, שארבעה אבות נזיקין, הם 4 דברים חשובים, שאין בלעדיהם חיים, אולי שורשי החיים, יכול להיות. אם אנחנו חושבים אותם לאברהם, יצחק, יעקב ודוד, כמו שהגר"א משווה, אז הם שורשי החיים. זה דבר שהפתרון, אפשר ליצור עולם ללא נזקים, עולם בלי שור, בלי בור, בלי שן ורגל, בלי מבעה ובלי אבער. העולם בלי הדברים האלה זה עולם מנומנם, זה עולם כפוא, זה עולם מפורר, זה עולם שאין בו, יש כוחות בחיים, והכוחות האלה חשובים. חשובים, וצריך לשמור שמירתן עליך. יש כוחות שדרכן להזיק, אבל זה לא מהותם להזיק. בואו, נראה עוד מהתחילת הסרטון לנזק. אבל זה כוחות שאנחנו זקוקים להם, זה כוחות שמבטאים את צלם אלוקים שלו. זה כוחות הנפש שלנו, אם דיברנו עליו ביסודות. זה כוחות הנפש, אדם שהפתרון שלו לבעיות בכוחות שלו זה, זה, זה לחתוך, זה לעקור מתוך את הכוחות, אז הוא לא יעשה עבירה, אבל לא באנו לעולם הזה בשביל לא לעשות עבירות, באנו לעולם הזה בשביל לתקן עולם החוץ שדי. ואת המשימה הזאת, שתיקון עולם החוץ שדי, אנחנו זקוקים לכל מכלול הכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, כשאנחנו צריכים לשמור, שהכוחות האלה, כשהם לא שמורים, כשאין אבחון, כשאין דעת מבוררת, אז הם מתפזרים לכל מיני כיוונים ויוצרים נזקים. הפתרון לנזקים זה שמירה. ושמירה פחותה בחלק גדול מהמקרים, אתם זוכרים? שמירה זה לא חיסול הנגע. יש נחש, אין לו שמירה, יש שור מועד, עד רבי ידע, אין לו שמירה אל הסכין. יכול להיות שור מועד, אחרי זה שור הזה יתאבט, תהיה דעה אחת שלא נפסקו להלכה. אולי נחש אסור לגדל אותו, נכון? אסור לגדל אדם גדל כלב רע בתוך ביתו. יש דברים שהם לא צריכים להיות בחלק מכוחות החיים. אבל שור בור מבה ובה, כל אחד איך שהוא יפרש אותם, זה דבר שהם חייבים אותם. אין לו, לא יהיה לנו עולם ולא לנו חיים. יש אברהמיות, יש מים, יש רעננות, יש זרימה, יש חיים. אז יש שן, אז היא רוצה לאכול. כשיש חיים, החיים רוצים לאכול. בבית כברות אף אחד לא רוצה לאכול שום דבר, גם במדבר, המקום מציאה בצל מוות, אף אחד לא רוצה לאכול, ממילא גם אין לך מה לאכול, ותשים שאת דברים נכון. אבל הפתרון של מוות הוא לא פתרון, אנחנו מאמינים בעולם הזה, נשלחנו לתקן את העולם הזה. לתקן את העולם הזה זה קודם כל לתקן או להאמין ביכולת הבריאה של הכוחות שיש בנו. אז החלוקה המרכזית היא שאברהם מבטא שור או מקביל לעומת שור או שור מבטא את אברהם. יותר טוב, יצחק הוא בור ולא בגלל הגימטריה, אמרנו אלא למה יצחק הוא בור? בגלל שיצחק הוא בור, צריך לעבור על הפרשות של ספר בראשית, הפרשות של אברהם, יצחק ויעקב בשביל זאת. למה כל אחד הוא מאחד? אבל בור הוא, יצחק הוא, האדמה מבטאת את היצחקיות. משמעבטה, האדמה נראית לנו כאילו יהיה, אדמה עוד לפני הבור. בור חופרים בתוך אדמה. בור לא חייב להיות אדמה. אבנו סכינו מסור שהפקירה מרשת הרבים לכול העלמה זה בור. אם לא הפקירה זה מחלק טוב בשמואל, אם כולם בבור למדנו, כולם משאירו למדנו. אבל הבור הקלאסי זה בור בתוך האדמה. נדבר קצת על יצחק ואחרי זה נדבר על בור, אולי נדבר על בור. ואז נדבר על יצחק, אני מתלבט כמה שניות. מה זה בור? בור זה... בור הוא דבר שלילי. ההגדרה שלו, ההגדרה של בור היא מה הוא לא. מה הוא לא. מכיוון שכדי לייצר בור, אתה חייב שיהיה מרחב. לא יכול לחפור פה בור באמצע אוויר. זה כמו החור של הבייגלה, ככה, נכון? צריך בייגלה בשביל לעשות בו חור. אחרת לא יהיה בגלה. אחרת לא יהיה חור, חור בגלה יכול להיות בלי חור. נניח, בור היה משהו וסילקתי ממנו משהו. יש אדמה וגירשתי, חפרתי, כי אחרי ישבור, קראתי והוצאתי ואז נוצר בור. בור הוא לא מציאות חיובית, חיובית, בור הוא שלילי, הוא וקום. אין! אין, בגלל זה אדם נפל לבור, בגלל זה שור נפל לבור. למה שור נפל לבור? כי הוא לא ידע שיש פה בור, הוא חשב שיש פה אדמה, ופתאום התברר שמישהו סילק את האדמה. בור בעצם מהותו, הגמרא קוראת לו תחילת עשייתו לנזק, כי מישהו חפר אותו ברשות הרבים. אבל שימו לב, ההגנה של בור ולא יחסנו. זאת אומרת, ההגנה של בור זה לא להעלים את הבור, אתה לא צריך לסתום את הבור. אתה צריך לחסות את הבור. צריך בורות, גם ברשות הרבים צריך בורות, בוודאי צריך. יש מערכות ניקוז ויש בור, אנחנו משתמשים. בור, כמו שור, אנחנו חייבים שיהיה לנו שור. ככה האדם חייב שיהיה לו בור. הבור הוא האופן שבו אנחנו מעצבים את כדור הארץ. אנחנו משתמשים. חופרים באדמה, בונים קשרים, בונים בתים. כלומר, שאתה בונה משהו, אז אתה חופר בורות. הבור הוא כאילו שלילה, ובעצם מאוד מאוד חיובי. אפשר לומר שהאדם נופל לבור, חס וחלילה. כשאדם נמצא בתוך בור, לא בור גיאוגרפי, אפשר גם בור גיאוגרפי, ברעיון. להיות בתוך בור, פירושו של דבר שאתה נמצא במקום, פתאום הגעת למקום שאתה תקוע בו. יש כל מיני משברים, אבל בור, משהו נשבר עמוק, ואתה תקוע בתוך בור. ואם תישאר בתוך הבור, זה יהיה איום ונורא. אתה תכננת להתקדם, היו לך חלומות, ופתאום אתה תקוע בבור. ומה אתה עושה כשתקוע? אף אחד לא רוצה להיות בתוך בור. ממש אנחנו לא רוצים להיות בור. בור כמשל. לפי המשל והנמשל זה אותו דבר. הבור של יוסף זה גם משל וגם נמשל. יוסף בא להגשים את החלומות שלו, ופתאום אותו תקעו בבור או באיזה בור, שהרבה מעבר לבעיה של נחשים והקרבים, גם בלי הנחשים והקרבים יוסף בתוך בור. הנחשים והקרבים זה הבעיה הכי קטנה של יוסף. וכשיוציאו את יוסף מהבור, הישמעאלים והמדיינים, אז הוא רק ייכנס לבורות יותר עמוקים. הוא ילך להיות עבד במצרים, ואחרי זה הוא ילך להיות בתוך הבור, הבור השני, בבית הסוהר שם במצרים, הוא בתוך בור. אתה מתכנן משהו, ופתאום אתה בבור. מה קורה כשאתה בבור? אני רוצה לצאת מהבור, נכון? בוודאי שאני רוצה לצאת מהבור. אבל אני גם מתאמץ מאוד לצאת מהבור. אבל אלוקים, כי אלוקים נמצא מאחורי כל זה. אני מדבר על האבות מזיקים, ואני מדבר על מה שקרה למי שנפגע. אז אלוקים חשב שעכשיו צריך להיות בתוך בור. בשמה אתה צריך להיות בתוך בור? לפעמים זה רק על דרך השלילה. זאת אומרת, אתה נופל לתוך בור כדי ללמד את עצמך שאתה מסוגל לצאת מבורות. אתה מגייס כוחות של יוזמה ותעוזה ויצירתיות שלא ידעת שקיימים בך, אתה לוקח סיכונים ואתה חוזר לפני האדמה. לפעמים גם זה חשוב. תראו, מה בטוח לא נכון בבור? כשאנחנו נתקעים בבורות, מסתורים קוראים לזה. אז אנחנו רוצים להתעורר ולחשוב שזה החלום רע. פתאום בתוך בור, הרס לי את כל התוכניות ומאיים עליי, והכל קודר, גם חשוך בתוך הבור הרבה פעמים. ואני רוצה להתעורר ולגלות שמה פתאום זה לא היה ולא נברא ואני, אבל זה לא חלום רע. זה לא חלום, זה ממש לא חלום רע. בור אמיתי הוא לא חלום רע. יש לבור תפקיד, לבורות, אלוקים ברא בורות בעולם. כלומר, נדבר על הבור האלוקי הגדול. ואלוקים משום מה רוצה שתהיה בתוך בור. לפעמים שוב אמרנו, אתה בתוך בור כדי לגלות איך אתה מסוגל לצאת מבורות. אבל לפעמים, כמו במקרה של יוסף, יוסף לא יוצא מהבור. ממש לא. אולי הוא ניסה בכל הכוח, הוא התחנן, אבל הוא לא יצא מהבור. גם כשהוא יצא מהבור הוא נשאר בתוך הבור. אלוקים רוצה שיוסף יהיה בתוך הבור. יש תפקיד לתוך הבור. קודם כל התפקיד הראשון של הבור זה במעמקים. מתוך המעמקים יש שיר המעלות. יש מעלות. מעלות זה איך אנחנו רוצים לעלות מתוך הבור. לפעמים ממעמקים, קראתי לך השם. מעמקים זה ודאי שמדובר על מעמקי נפש. אבל כשאני נמצא חפץ חיים בתוך בור, אז אני הקריאה לאלוקים מקום הרבה 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 יותר עמוק. הבור הטכני, הבור הנפשי מאפשר לי, או בונה בי יכולת לקרוא לאלוקים, ממקום הרבה יותר עמוק, מגי צל מוות. גם שם לא יראה רע, כי אתה עמדי. זו אמירה אחרת לגמרי, לא יראה רע כשאתה בתוך הבור. אבל לפעמים בתוך הבור אתה כן יראה רע. אתה כן יראה רע, ואתה שואל את עצמך שאלות, אתה יודע שהשם עמדי. השאלה כמה אני עם השם. ולפעמים בתוך בור, אלוקים רוצה שתהיה בתוך בור. יש תפקידים לבור. מה התפקיד של בור? הבור הגדול, במשל אני מתכוון, שככה חז"ל מלמדים אותנו, שכשהקדוש ברוך הוא כדי לברוא עולם, הוא קודם כל חפר בור. במשל הזה, לא כתוב מתאמים חפר בור. לפני שאלוקים ברא את העולם, אז הכל היה אלוקי. וכשאלוקים ברא את העולם, אני לא מבין מה אני אומר. אני אומר מילים, אבל דרך המילים האלה במשלים אפשר להגיע לנו. יש ברור פינה מקום, נכון? פינה חלל. לא במובן הגיאוגרפי כמובן. אבל הכל היה אלוקי. אני גם לא יודע מה זה הכל היה אלוקי. מלך בטרם כל יציר נברא. זה ברור. וכשאלוקים ברא את העולם, אז קודם כל אלוקים מה ברא? אלוקים ברא ריק. אלוקים ברא מקום, אלוקים ברא מקום. אלוקים ברא אופציה למקום. אלוקים ברא מרחב ריק. חלל. יוצר אור ובורא רע. יוצר אור ובורא חושך. חושך. חושך זה בריאה. אנחנו מזהים חושך כחיסרון של אור. קור כחיסרון של אור, של חום. אבל זה לא נכון. עצם זה שיש אופציה בכלל של אור וחושך, זה כבר מציאות מאוד מאוד קטנה. זה כאילו בור. כאילו נהיה חור בתוך, כביכול, חור בתוך האינסופיות האלוקית, ונהיה מקום, מה התפקיד של הבור הזה? מה התפקיד של של הירידה הזאת, כביכול, העלם הזה שמתוכה בור העולם? זה בור. אתם יודעים, אישה ככה, חזל אומרים, אישה נמשלת לבור, נכון? שתי מים מבורך, בהרבה מקומות, גם הפסוקים וגם חזה משפיעים בור. בור זה כאילו משהו שלילי, אבל הוא לא באמת שלילי. יש איזה בורות עלומים כאלה שמישהו מרושע חפר בשביל להפיל. זה לא הבור של המשנה, הבור של המשנה זה בור טוב. כל אבות נזקים, זה לא איזה אכזריות שמישהו רוצה לפגוע. מדובר על זה שלא שמרת, לא על זה שבאמת שילחת ורצית לפגוע. אז מה זה בור במובן הרוחני? מה זה בור, מה התפקיד של בור בעולם? בור הוא זז הצידה, נכון? המרחב זז הצידה. ומפנה מקום, משהו אחר, בור מים. אם נגיד שלאדמה הייתה תודעה, לאדמה הייתה ישות, אז זזה הצידה והיא מפנה מקום למשהו אחר. זאת אומרת, אני רוצה, אני מסכימה שיהיו בי מים. זאת אומרת, הבור הוא, אתה יודע, אתה נמצא בתוך הבור, ואתה יכול להתפלל, לצאת מהבור, לחלום לצאת מהבור, אבל הבור הוא לא יצא מהבור. לפעמים אנחנו הבור בעצמנו, או מה שמבטא הבור. הבור יישאר בור תמיד, אין לו ציפייה. בור זה מי שמחליט לא להיות עסוק בעצמו. בור זה מי שמחליט לזוז הצידה, הוא הולך בדרכי השם. גם הקדוש ברוך הוא החליט ככה. זה כל כך מפתיע, כי קודם היה את אלוקים, ועכשיו במקום אלוקים יש אותי ואותך, עם כל הכבוד. עדיף את אלוקים, או אלוקים בחר בנו. אלוקים בחר לברוא אותנו. אלוקים משום מה חפץ בנו. אז אנחנו לפעמים משתדלים ללכת בדרכי אלוקים ולפנות מקום. לזוז הצידה, כי יש משהו אחר שצריך להיות. כדי לזוז הצידה, תראו, זה לקחת משהו שבור, כשאלוקים מפנה את העולם, אלוקים קל לו, אלוקים יודע הכל, ברור, אני יכול לחלק ציונים לאלוקים. אבל כשאנחנו נדרשים, לפעמים אתה נדרש לזוז הצידה. לפעמים אתה נדרש לבטל את עצמך, להיות כמו בור. להיות כמו אדמה. מה התכונות של אדמה? אדמה זה, אמרנו, היא מבטאת ענווה, הקשבה, היא עסוקה, באדמה זורעים. זורעים באדמה, כל זרע זורעים בתוך בור. אתה צריך לפור בור קטן. צריך להזיז את האדמה הצידה. האדמה כביכול מסכימה להיות עסוקה במה שזרעו בה. הבור עסוק במה שיש בתוכו. וכשהבור עסוק במה שיש בתוכו, אז הוא מצמיח מתוך הזרע הקטן הזה, הוא מצמיח את דברים ענקיים, דברים של חיים, הוא מצמיח שפע ברכה. המים לבד בלי אדמה לא יכולים לעשות שום דבר. אז המים פועלים באופן חיובי. האדמה זזה הצידה. היא יוצרת בור בתוכה, רק בתוך אדמה אפשר לחפור בור, והזרע נופל לשם, אולי הוא חושב שהוא נפל לשם. כך הוא מרגיש, האחים השליחו, השליחו אל הבור. זה נראה מאוד מאוד אלים, אין לי יכולת להסביר, גם לא כך רצון להסביר מה קרה שם בדיוק בהשלכה הזאת. איזה עומק זה היה הבור, הוא לא יכול לטפס החוצה, אז מה הכוונה שהשליחו אותו? אבל הבור במהותו הוא בור שאם אתה לא תקרא, אם לא נכניס את הזרע לתוך בור, אז הזרע הזה יישאר זרע. אז יישאר גרגיל קטן, שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים, אבל האדמה מסכימה לזוז הצידה, כי האדמה בעצם מאמינה בזרע. האדמה, במשל, בסדר? אני מסביר ככה. האדמה אומרת, אני זזה הצידה, כי יש פה משהו ששווה לי להשקיע בתוכו. כשהוא מגיע למצורה גרעינית, אז הוא לא שווה שום דבר. כאילו, זרע צריך שיאמינו בו. זרע צריך שמישהו יתמסר בשבילו. אחרי שהזרע כבר יהיה עץ אדיר, מרחב ענפים ושופע פרות, אז כולם יבואו לשמוח בעץ הזה. אבל העץ הזה גדל רק כי האדמה, במשל, הסכימה להתפנות, והסכימה להיות עסוקה כל כולה באיזה פוטנציאל שהיא האמינה בו. אם ניתן אישיות עם האדמה, כך קוראים לה, נכון? עם האדמה זה מושג קדמוני כזו. קדמוני. מהאדמה באת לשם, באת ואליה תשוב. זה משהו כזה, הכל נולד מתוך האדמה. אז האדמה היא כמו אמא כזאת שמסכימה לזוז. כמו לזוז, לרחם חזל קוראים קבר, נכון? במשניות שמסך יודע, הם קוראים לזה קבר. קבר זה מין משהו, זה בור. קבר זה בור מפחיד כזה. זה בור שהוא מהווה את החיבור בין העולמות. שער הכניסה לעולם הזה זה קבר, ושער היציאה מהעולם הזה זה גם קבר. קבר במקום אחר, שתי מושגים אחרים שקוראים להם קבר, ויש בהם דימויים מאוד מאוד דומים, אבל הם כל כך שונים. כי לזרוע ולקבור, זה נראה אותו דבר. אז מישהו מפנה מקום, נכון? אמא מסוגלת לפנות בתוכה מקום, בשביל הנשמה האלוקית הזאת, אבל בעולם היא מתגלית בתור משהו מאוד קטן, בתור משהו מאוד עלוב, בתור משהו חסר משמעות. אבל הבור זז הצידה. זה המרחב שאלוקים קיים פה כדי לאפשר אותנו. אנחנו משהו שנראה לנו מאוד קטן, בעיניים של קדושה, אתה אומר בשביל מה צריך אותנו, מי צריך אותנו, והקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה אותנו. והוא נותן לנו מקום בתוך הבור הזה, הולך וצומח עולם. תמיד כשנוצר וקום, תמיד כשנוצר חלל, אז זה לא דיכאון, זאת אומרת, בתוכניות שלנו נוצר וקום, בתוכניות שלנו נוצר חלל. מילה חלל היא מילה קשה, נכון? כי מצא חלל בשדה לא נודע מי יקהו, והיום, שהשם ישמור על כולם, יש מושג כזה חללי צהל, כי מי שנעלם, הוא יוצר בור, הוא יוצר חלל. זו מילה מאוד מאוד קשה, אבל החלל הזה הוא לא באמת ריק, הוא לא באמת ריק. הוא גם הוא באמת ריק, הוא ריק כי הוא מצפה לצמיחה של משהו, להתמלאות של משהו. אני מנסה לומר שמי שנופל לבור, הוא יכול לרצות לצאת מהבור, הוא חייב לרצות לצאת מהבור, והוא צריך להישאר בתוך הבור, והוא לא תקוע. המילה הזאת, התחושה הזאת, ההגדרה הזאת, אני תקוע, היא הגדרה ארורה, היא הגדרה שמנתקת עצמה מאמונה באשם. אלוקים רוצה לפעמים שנהיה בתוך הבור. אלוקים לא רוצה שיהיה נורא, ממש לא. אלוקים, ברור. יש תפקיד לריק הזה. אמרתי, לפעמים אתה בתוך הבור, לפעמים אתה הבור. לפעמים אתה ברוב חסדיך מחליט שאתה זז הצידה. מחליט שיש פה דברים, אולי נקרא איזה מתבטל למען דברים גדולים יותר ממך. זה לא קל להגיד את זה, לא קל לחשוב את זה. אם אתה שותף במשהו שהוא הרבה יותר משמעותי מהתכניות הפרטיות של החיים שלך, נגיד את זה ככה. נגיד, התבטלת, מסעת את הנפש למען משהו שהיה בגדלותך, חשבת שכדאי למסור את הנפש למענו. אף אחד לא רוצה למסור את הנפש, הנפש שלי חשובה. אבל אתה לבד, זז לצדדים, דוחף את הקירות שלך, יוצר משהו מבחינתה נראה חלל, והחלל הזה מתמלא. ובור של חיים, אנחנו חיים בדור שיש בו, במהלך דורות שיש בו רבבות, 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 מעשים של מסירות נפש. בזכותם אנחנו קיימים כמדינה, בזכותם אנחנו קיימים כעם, בזכותם יש לנו תורה, בזכותם... ממש כן, אנשים שברוך השם הקדוש ברוך שומר, אבל כן, אנשים שמוכנים להיות בור, מוכנים להיעלם כביכול, להימחק כביכול, אז האדמה זזה ועסוקה בזרע. ואחר כך הזרע צומח, ובעצם האדמה לא הפסידה פה שום דבר, כמו ש... משום שהבור הזה מאפשר, בור אמיתי הוא לא אסון שאכלנו אותה וזה מה יש. בור אמיתי זה חלק מהתהליך האלוקי. זה כדי שהאדמה תצמיח. ענבה, ענבה זה בור, אכלה זה בור. נכון, המילה אכלה, מה זה אכלה? זה כלי. כלי זה בור. מה זה כלי? כלי חרס אינו מתאמים מגבו. למה? כי כלי חרס זה אדמה. אדמה שבאתי ועשיתי מן הצורה. הכלי עצמה, זאת אומרת, חומר הגלם של כלי החרס הוא שווה אפס. אדמה זה חומר הגלם הכי זול, שמצוי בשפע הכי גדול בעולם. אדמה, לוקחים בוץ, עושים לנו כלי חרס. אז למה הוא לא מתאמה מגבו? כי גבו לא שווה שום דבר. כדי להיות תמה, אתה צריך להיות שווה משהו. רק מתוכו. כי תוכו זה החלל. החלל הוא כלום, הוא לא קיים. מה זה כלי חרס? כלי חרס זה קירות. כלי, צינור. צינור מה זה? בור. הכל זה בורות. כלי הוא מה שנותן. צינור, הביטויים, אנחנו רוצים להיות צינור לשפע האלוקי, זה יזרום דרכנו, אנחנו רוצים לזוז הצידה. אבל כמובן שאנחנו זזים הצידה לא במובן הטכני, כמו צינור, או כמו כלי, או כמו בור. אנחנו מגייסים, כמו האדמה, את כל כוחות החיים שאנחנו מתמסרים. לא רק מוכנים לזוז הצידה ולעשות טובה, אנחנו מאמינים שכשאנחנו מתפנים לעסוק במשהו בתוכנו, אז זה לא רק מעביר את זה, זה מצמיח את זה, מעשיר. אם מתזרים את המים בצינור הזה, או את המים בצינור הזה, זה לא חשוב. אבל איך אלוקים מזרים לפה את כוחות החיים? זה מאוד מאוד חשוב. כולנו, כל ההיות שלי זה צינור, כל ההיות שלי זה בור. זאת אומרת, מבנה האישיות שלי, כוחות החיים שלי, אני בשביל להתבטל, לשם השם זה שתי דרכים להתבטל. להתבטל זה להימחק. זה במובן הנמוך, במובן החלקי. למחוק את עצמך, לפעמים צריך לעשות את זה, נכון? לפעמים צריך בפועל, בכל לבך ובכל נפשך, נכון? אפילו נותן את נפשך בפועל. להפסיק את הקיום שלנו פה בעולם הזה למען קידוש השם כאילו שמו התברך. אבל יש התבטלות שהיא הרבה יותר גדולה, התבטלות שאתה רק דורש מעצמך הרבה יותר איכותיות והרבה יותר מקצועיות, ואתה מאוד מאוד עסוק בלימוד היכולות שלך ובמיצוי שלהם, כי את כולם אתה רוצה להעניק לקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה להימחק, לזוז הצידה כדי לא להפריע להגעלה האלוקית. אתה מבין שאתה הוא זה שמניע את ההגעלה האלוקית, שבך בחר השם, להוביל תרכך את הגאולה. ואז התביעה הפנימית זה התבטלות שהיא, מבחוץ קשה זה אותה כהתבטלות, כי להפך היא יוצרת העצמה האדירה. היא התבטלות במובן האגואיסטית, האגואיזם שלי אני מבטל. את הקטנות שלי אני מבטל. את החוויות המנותקות שאני מבטל, ואני נהיה רק יותר ויותר שייך לאמת האלוקית הזאת. אז מה זה בור? בור אמרנו זה, זה, זה בתוך אדמה. התופעות החיוביות שלו זה שאני עסוק במישהו אחר. אני עסוק בלהקשיב לו. אני מוסר את נפשי למענו. אני פסיבי כביכול. הפסיביות הזאת נפלאה. זה הפסיביות של יצחק. אני לא אעביר עכשיו שיעור על יצחק. אתם כולכם למדתם על יצחק. כולם מכירים את יצחק. נמד אותו פרשות השבוע של יצחק. יצחק אבינו שכביכול הוא לא משנה. זה לא אברהם אבינו שדוחה ומארגן ומרים. ונלחם ופועל ועומד. לא, אבל יצחק הוא כביכול עם אלוקים. הכל אלוקי. כל מה שנעשה זה הכל אלוקי. יצחק הוא סוג של אדמה כזאת, הוא סוג שמקבל את הקיים. אלוקים עשה. והמעלות שזה מעלות הן מעלות אדירות, כי דרך יצחק ממילא. כביכול הבור הזה שמבוטט באישיות של יצחק. אז יש את, מעט פה דברים כתבנו בתוך הטבלה הזאת, אבל זה פתח להרבה. יציבות, באדמה יש יציבות, יש חוסן, כשאתה נע כל הזמן. אבל מעבר לזה שיש ענווה, חלה והצמחה. מה הסכנות של הבור הזה? מה הסכנות? של פסיביות, בטלה, קיבעון, פסיביות, בטלה, קיבעון, זה סכנות. אני חושב שמאברהם נולדו שני בנים, שהצד המבורך של הבור הזה, שתי בורות. בור אחד קוראים לו יצחק, ובור שני קוראים לו ישמעאל. הצד המבורך של הבור מופיע ביצחק, ההתבטלות הזאת. חוסר, להיות עסוק באיך אני מניע את החיים, איך אני פורץ קדימה. הכל אלוקי, להתחבר לזה שהכל... הכל אלוקי זה הצד הנעלה של זה, והצד השלילי של זה, הפסיביות, הבטלה, הקיבעון, שמאפיין מאוד את ישמעאל. ישמעאל שהוא פסיבי, אפתי כזה, כולו מכתוב, הכל מראש, אין מה לזוז, אין מה להתנהל, אין מה לשנות, אי אפשר לשנות, לא צריך לשנות. מין משהו שדומה מאוד ליצחק, וכל כך שונה מיצחק, שמיים וארץ, כמו שיצחק מתבטל, אלא האמת האלוקית וההתבטלות הזאת היא מופיעה לפה אין סוף חיים. וישמעאל מתבטל וזה זה, זה מה שיש. חי פה, נע פה. אבי המדבר כמו שקוראים לישמעאל. איפה שהוא מגיע מהר מאוד נהיה מדבר, כי הוא לא טורח להילחם ולא טורח להפרות ולא טורח להצמיח. אז יש איזה בור כזה שנופלים לתוכו. איך מה שמבטא בור זה פסיבות ובטלה, גם בתוך הפסוקים, כי יחי יש בור, כי יפתח יש בור, ולא יחסנו. הבעיה היא לא הייתה שהוא חפר את הבור. לחפור את הבור זה אקטיביות. הבעיה הייתה שהיית צריך לחסות, והוא לא כיסה. לא כיסה, לקחת את הכוח הזה. מתוך אברהם נוצר כוח שבחיוב שלו הוא הבור היצחקי, ובשלילה שלו הוא הבור הישמעאלי. כי תמיד זה, היתרונות הם החסרונות, והחסרונות הם היתרונות. זה לא שני כוחות חיים שמגיעים לכיוונים אחרים לגמרי. ואחר כך אנחנו ממשיכים לאב נזק השלישי, שזה אדם המזיק, או שזה שן, אבל אני מחבר את זה לרגל, כי זה יסתדר לי, אני חושב, לפי דברי הגר"א, שהיסוד השלישי, בארבעת הסודות זה אוויר, זה רוח. וגם פה יעקב אבינו שהוא רוח זה טוב, רוח זה רוחניות, רוח זה אידיאלי, ורוח זה אידיאלי פחות רוח, אולי רוחניות ומרחבים וכלליות. יש רוחניות ביעקב, וזה זה זה יכולת להתעלות מעל הצמצום של העולם הזה. הרוח לא לחודה פה, אין עליה את חוק המשיכה, ככה זה נראה לפחות. והיא מניעה דברים ומניעה תהליכים, והיא לא כבולה למה שקורה פה על פני השטח, וזה מה שמאפשר ליעקב בתוך מעט ורעים היו שני ימי חיי, בתוך המורכבות של עליי היו כולנה, בתוך הצרות של רחל והכללות בעולם הזה לא כל כך מסתדר לי יעקב, ככה נראה. בעולם הזה מסובך, הוא נולד ובידו אוחזת בעקב, והוא צריך לקנות את הבכורה, והוא צריך להגיד לאבא שלו שהוא עשה, ואז הוא בורח, ולוקחים אותו כסף, מרמים אותו, ומחליפים את משכורתו עשרת מונים, והייתי ביום החלני חורב, והוא כל הזמן חי בכלל לא את המצוקות הקטנות של העולם הזה, הוא חי איזה רוח מאוד 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 עליונה מול אברהם, ש, 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 של אברהם, לא כאברהם שקראו הר, הוא הר גדול כזה אברהם. הגדם הגדול בענקים, אברהם זה מין קודש כזה שכל העולם נשיא, אלוקים אתה בתוכנו, קוראים לו אפילו בני חטא שבחברון, בטח שאחרים. הוא קורא בשם השם, הוא מקריא את שם השם, הוא נהפך לאיזה סמל יסוד. יעקב הוא נראה כאילו כל הזמן הוא מסתבך, יש, כן. ליעקב יקרא שמך כעם ישראל, אבל איך הגמרא אומרת? ש, שבניגוד לאברהם, שמי שקורא לו אברהם עובר בעשה, אז יעקב גם עכשיו נקרא שמו ישראל. והראה אלוקים אל ישראל בחלום הלילה, ואמר לו יעקב. אז הוא ממשיך לקרוא לו יעקב. יעקב זה שם של גלות, יעקב זה שם של עקב, יעקב זה שם של הסיבוכים, משום שהרוח זה בדיוק הכוח שלה, שהיא רוח גדולה ועליונה, והיא מתנערת, משוחררת מעל החיים. מצד שני, היא לא דורכת בחיים הרוח. הרוח היתרון שלה, או חיסרון שלה, שהיא מתעלה מעל החיים, וש... החיסרון שלה שהיא מתעלה מעל החיים. אז בטבלה פה כתבתי ש... שמרחבים כלליות, חירות כזאת, אבל הסכנות של הרוח זה תלישות וחוסר אחריות ונטישה. תחושה של נטישה, אדם שעסוק ברוח הזו. ודורסנות, דורסנות במובן של התעלמות מפרטים, ניסיתי לכתוב שם בפרטים. זה הסכנות שבו, אדם רוחני, נקרא אדם רוחני. או עמדות רוחניות. זה דיבורים, דיבורים. רוח זה אוויר. הבל. דיבורים זה הבל. הבל זה הבל פה, ומסוכן מאוד שמשארו רק בתור הבל, כי הבל זה דבר שלא בא לידי מימוש, נכון? הבל הבן של אדם וחווה, היה לו פוטנציאל של כמעט חצי אנושות הייתה צריכה לצאת, ובסוף זה היה הבל, ובסוף זה נשאר ברמת הדיבורים. הוא לא הצליח לארגן את החיים שלו ככה באופן כזה שיובל קדימה. כל הפוטנציאל הזה נעלם, נעלם. אז יש ברוחניות, יש ברוח פוטנציאל, פוטנציאל אדיר. דיבורים משנים עולם, דיבורים יוצרים תנועות, דיבורים זה תרבות, דיבורים זה הדבר הכי חזק בעולם, הכי אמיתי בעולם. אלוקים ברא את העולם במאמרות, ואנחנו בכוח הדיבור שלנו גם משנים מחשבה, משנים הסתכלות, משוחררים, הדיבורים משוחררים מהחיים, זה הכוח שלהם וזה החולשה שלהם. כי אפשר סתם לדבר, לא יעקב, יעקב לא סתם דיבור. כמו שיעקב, כמו שאברהם יצחק. אבל כשיש לנו את הכוח של דיבורים, זה כוח מסוכן, זה כוח שיכול להזיק. כשאתה לא שומר על הדיבורים האלה, הדיבורים האלה מזיקים, זה אדם המזיק, נכון? זה רגל, רגל היא הולכת לדרכה ודורסת, היא לא דורסת בכוונה, מה שדורסת בכוונה זה קרן. הוא הולך, הוא זז, הוא רוצה להגיע, בלי לשים לב לפרטים, בלי לשים לב מה קרה פה, מישהו נפגע פה, מישהו, יש לו אומנה מקוות משהו, יש לו איזה רוח מאוד גדולה, יש לו חזון, אז הוא זז. אז הוא דורס, או שהוא אדם המזיק, אדם הזה גם דורס, איך הוא דורס? הוא הלך לישון על ליד כלים ו... מה פתאום? הוא נמצא פה, הוא יושן, יושן, יש כלים, מה הוא היה? הוא צריך לנוח. ובמובן היותר רחב, אדם עם החזונות שלו, אדם עם השאיפות שלו, אם תבוא היום בעיו, שובו איתה, את עוזרים, עם הרצונות שלו, הוא מאוד רוצה, אז הוא זז קדימה, ובאמצע כל מיני מהפכות כאלה, אידיאליסטים כאלה ש, שגורפים בינתיים את כולם, ו, ולא תופסים אחריות למחירים, להשלכות, לפרטים, ליחידים הנספים בלא משפט. והאב הרביעי בכל הסדרה הזאת של, של, של אבות נזיקין, אב רביעי שהוא לא אב, אבל הוא מצטרף לאבותי אמרה יצחק יעקב, זה דוד, שהוא מקביל, אמרנו שמצחק הוא אנטיתזה של ישמעאל, אז דוד וסב, זה שני אנשים יחידים בתנ״ך שכתוב להם שהם אדמוניים. אדמוניים, מה זה אדמוני? זה לא כל כך ברור מה זה אדמוני. מה הפשר במילה אדמוני? אולי זה צבע שערות, אולי זה צבע אור. אבל זה ודאי לא חשוב הצבע שערות, צבע אור. זה חשוב כי זה מבטא אדמומיות. אדום זה צבע, הקומוניסטים לקחו את הצבע האדום. הפועלים בכל העולם, כשרוצים לבטא צד של החיים הפשוטים, של החיים הטבעיים והבריאים, אז בדגלים של צרפת, של איטליה, מכל מיני ארצות מבטאים את זה בתור צבע אדום. אצל הקומוניסטים חשוב שרק זה, וזה בהחלט נהיה אדום, אדום של רצח, אדום של דם. אז מה זה אש? איזה... איזה דיברנו? איזה היתרון הכי גדול של האדם על החי? יש גם בעלי חיים שחופרים, שחופרים בורות, ויש בעלי חיים יצריים, זה שור, והם גם דורסים עם שן ורגל. אש אין אצל עולם החי. אש זה הפוך מעולם החי. כדי להגן על עצמך מחיות הטרף הכי גדולות, אתה מדליק אש. איזה השליטה של האדם בחומר, השליטה של האדם במציאות. איזה מה שעשה את האדם לאדם. והאש הזאת בוודאי מבורכת. קודם כל, אש, התולדה הכי ישירה שזה התלהבות. התלהבות זה מלשון להבה. אתה בעצמך נהיה אש כשאתה מתלהב. בוערת בך אש מאוד מאוד גדולה. כשאדם בוערת אש, אש בעיניים, אש בלב, אז זה מניע אותך, אתה נהיה מנוע, מנוע, מנוע בעירה, כך קוראים לזה, נכון? כשיש אש, יש אנרגיה, יוזמה, אתה מלא רעיונות, ואתה יוצא לדרך, ואתה פורץ, ואתה מקים פרויקטים, ותעוזה, והנהגה. כל הדברים האלה הם תוצרים של מה שמכונה בתחוזות הנפש בתור אש. האש שבתוכי. האש שבתוכי. והאש הזאת היא בוודאי מבטאת את האדמוניות הזאת. האדמוניות היא גם, לא יודע איזה צבע יש לאש, אבל בוודאי מתואר בצבע אדום. גם דוד ולאבדיל, גם עשיו, הם שניהם אנשים מאוד אנרגטיים. מאוד יוצאים, יש גוליית ויש, אני לא צריך לספר לכם תולדות חיי דוד, שהם כולם איזה רוח, שערה כזאת, לא במובן של שערה, במובן של סופת אש כזאת, שבוערת ומשנה, כשאש פוגשת אותך, אז היא משנה מציאות, משנה חיים, והסכנות שבאש זה אותם הסכנות, התלהבות, אש שורפת, אש שורפת, אש יכולה ליצור כעס, ואש יכולה ליצור תוקפנות, כי אתה בוער, ואתה יש לך, אש הולכת, ומישהו עוצר אותה, כעס נראה כמו, נכון אמרנו, כמו, איך כתוב על אחשוורוש? נו, וחמתו בערה בו, כן. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. תחושה של בערה, כשמישהו כועס, הוא נראה כאילו יוצא לו אשן, עלה אשן באפו. הפסוק בתהילים אומר, יוצא לו אשן, נראה שכאילו רותח. אני רותח, ככה אומר, כשמישהו כועס, נכון? כמרתך עליו, כרתך, בערמית, גם הגמרא אומרת. כשמישהו כועס, אז הוא רותח. יש תחושה כזאת, תחושה כזאת של אש. של אש משלטנות, אש משתלטת. יש משהו דומה מאוד 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 בין בור ובין אש. כאן הגמרא בדבר עמוד א', דן הנכון והמנוס הקנון הסרה שנפלו בו אנחנו מצויין, מה לומדים את זה בור ואש? מה מיוחד בבור ובאש? ששניהם לא שלך. בניגוד לבור ולמבאש, ששניהם שלך, זאת אומרת שניהם רכוש שלך, שניהם ממשויות פיזיות. בור ושור ומבאה, כל אחד, לפי, גם לפי רגע, גם לפי רושם, זה משהו שישך לך. בור ואש קשה מאוד לייחס אותם לך. בור זה שני דברים, אינם ברשותו של אדם, עשאת המטרה כאילו ברשותו. בטח לרב שאמר, כולם משורו למדנו, אז זה ודאי לא שלך, גם התולדות של בור, גם, זה לא בור בכלל, אז בור הוא לא שלך, וזה כאילו שלך. זאת אומרת, בור שלך כי יש לך אחריות על זה שיצרת בור. אבל אש היא גם כן כמו בור, נכון? כי גם אש היא לא שלך. אש היא לא משהו שאתה יכול למכור. מישהו נגע בלהבה שלך. אש זה לא יצור ממשי כמו אבן או כמו בעל חיים. ממש לא. אש זה תהליך כימי שאתה בסך הכל רק יצרת אותו, כמו שמואל מחייב על חבתו. ורם מדבר על אבלו, על האבל שהבור יצר. חבתו זה קרקע עולם. שמואל, נכון? רב פותר בסתם בחבתה. כי האדמה הזיקה אותך. ושמואל אומר, נכון, אתה יצרת את האפשרות לחבתה הזאת. אתה יצרת תהליך, מה שהזיק אותך זה הנפילה לתוך הבור, ואני יצרתי את התהליך שנפילה לתוך הבור. אז ככה גם אש, אש זה לא אותה, האש הולכת, האש לא הולכת, האש מתפשט, האש לא מתפשט, נכון? זה האוצר הדימויים שלנו, אנחנו מדמיינים את זה כאילו מתפשט. האש כל שנייה יש אש חדשה, יש אש חדשה, מה זה האש? האש זה החמצן שבתוך החומרים מתפרק ובורח בתור אנרגיה לאוויר, והחומר הדלק זה חומר שעכשיו נשאר בלי חמצן. אז זה מגיע, נוגע בחומר אחר ומחולל בו את התהליך, זה תהליך שרשרת שמדבק, הוא לא שלך באמת. אני מנסה לומר שיש קשר עמוק מאוד בין בור לאש, אני אעשה לדחוף את זה מספר הדקות, שיש לנו בור מתפנה הצידה. בבור אני מתפנה הצידה. ויוצר תהליך מול אלוקים, גם יצחק וגם דוד, יש בני המון קווי דמיון, שהם שניהם מתבטלים לאלוקים. יצחק יותר עסוק בהתבטלות, בהתבטלות המאמינה, בהתבטלות שכולה מכוונת להופעת אמת האלוקית דרכי. ודוד הרבה יותר מדגיש את מה כבר מופיע דרכי. אנחנו לומדים עכשיו בשיעורים בתנ"ך, בספר שמואל, הרבה על דוד, אנחנו נכנסים עכשיו מדוד וגולת ואילך, אז זה יבוא הרבה יותר לידי ביטוי בכל הפרקים האלה, בתוך הפרטים. איך דוד נותן לאלוקים ללכת דרכו? איך דוד במידה מסוימת מפנה את עצמו, מתבטל? מלך, לך למיגרמי, הוא זז הצידה, והוא כביכול לא עסוק בעצמו, בניגוד להרבה כוחות חיים אחרים שבישראל, ומילא האש זה מה שכן קורה כשאני מתבטל. יצחק זה התבטלות, ודוד מבטא את מה שכן קורה כשאני מתבטל. אני ככה מדבר בחצאי דקות על דברים שצריך מאוד מאוד להרחיב עליהם. ורק אני רציתי לעשות את ההשוואה לרביעייה הרביעית שהגרא כותב פה בתוך הדף הארוך שכדאי לכם לעבור עליו, זה רק עמוד א', זה בתוך חידושי הקדוש של הגרא למסכתות יש גם את עמוד ב'. אז עשינו את ההשוואה הזאת שהגרא עושה בין אברהם, יצחק, יעקב ודוד, בין שור, בור, רגל ושן, ויש לארבע שורשי המידות הרעות, למטה למטה, מצד שמאל כתוב לכם בטבלה הזאת, תעווני, עצלני, שיחה וכעסני. כעסני אולי. יש יצרים להם, יש כוחות שליליים, תאוות, תאוות זה... אדם בלי תאוות, הוא אדם מת. אדם בלי תאוות זה, איך הרב אומר שמונה פרקים, שכמו שמישהו רדוף תאוות זה רע, מישהו נטול תאוות זה רע בדיוק באותה מידה. תאוות הם משהו שנראים לנו, כאילו הם מנתקים אותנו למרחבי החיים הכלליים, ועכשיו אנחנו עושים בזה משהו קטן. אדם שלא, שאין בו תאוות, אין בו חיוניות. אדם שאין בו תאוות, במובן תאוות, לא תאוות רעות. הוא רוצה לאכול. צריך, כשצריך לאכול, הוא לא מתמכר לתאוות, הוא לא חוטא בתאוות, הוא לא נותן להם מענה שלילי, הוא לא כל הזמן עסוק אותם, ממש לא. אבל תאוות זה מין משהו שהוא פשוט חיוניות בעצם החיים, איזה מין משהו קטן כזה, שאם אתה לא יודע לחבר את החיים לרובד הכי נמוך, הכי נמוך זה טוב, נמוך זה לא שלילי. יש לנו רגליים, זה נמוך, אוהב אם לא אין לנו רגליים. אם אתה לא יודע לגעת בחיוניות שלך, אז אתה לא יודע לגעת בחיוניות במקומות אחרים. לא צריך להפוך את זה לאירוע דרמטי כל ארוחת בוקר. לא צריך לקצץ סלט בולגרי ועם זית שחור לא היה באזור, אז אני במשבר את זה. אבל זה פעם שיהיה טעים ברובד הכי פשוט. כשאדם מתעלם מהתאוות שבו, אז נוצרים שתי אפשרויות, ששתיהם גרועות. אפשרות אחת שהוא נהיה אדם מחובק כזה, שקשה לו לחייך באמת, קשה לו לאהוב באמת. אנחנו לא רוצים לאהוב אוכל, אנחנו רוצים לאהוב אנשים, רוצים לאהוב אידיאלים, כן, אבל אם אנחנו בני אדם ברוך השם, אם אתה לא נוגע למקומות הכי נמוכים, אתה יוצר בך חסכים ובעיות, וההשלכה השנייה של החסכים והבעיות האלה, שאתה פתאום מאבד שליטה, ופתאום מתוך דיבורים כל כך גדולים, באמת רצונות כל כך גדולים, אז אדם פתאום מוצא את עצמו, מחפש את התאוות, זה פגישה עם העונג, עם העדן, עם הנועם של החיים. וכשאדם תולש את זה מעצמו בכוח, אז יש סכנה גדולה שפתאום זה יבוא לו בלי שליטה במקומות באמת מכוערים. במקום שיחשוב כמה מלח הוא שם על החביתה שלו, כמה פתיתים הוא שם על בארוחת צהריים, אז בזה הוא מסתגב ומסתגב. כשזה לא נכון, כשזה לא בנוי נכון, כשאין בו נחת בחיים עצמם, אנחנו צריכים לשלוט בחיים ולא החיים ישלטו בנו. אם אתה מדכא את הצד הזה בחיים שלך, אני לא יודע מה יותר מסוכן ממה. הסכנה השלילית שפתאום אדם מחפש עונג במקומות עלובים ומתונפים ומכוערים, והוא לא מבין איך זה בא לו, הוא לא מבין איך זה קרה לו, הוא כל כך התעלה והתקדש, ככה הוא חשב, ופתאום הוא פוצץ עצמו באיזה ביוב, הוא כולו שבור וכולו מרוסק, והוא לא מבין איך זה קרה לי. בדיוק בגלל זה קרה לך. כמו החמור הזה שהרגילו אותו לאכול פחות ופחות, ועד שבסוף הצליחו להרגיל אותו לצום לגמרי, בדיוק אז הוא מת, לצערם הרב. אז גם את החמור הזה, שפה שהוא לא חמור, שזה נפש החיים, שרוצה לשכון גם בתוך הגוף. שער הפרישות ברמח"ל זה לא שער שבא לדכא בנו את החיים, זה בדיוק הפוך. שער הפרישות זה שער שאומר, אתה נמצא במקום שאתה יכול לשאוב את העונג ממקומות הרבה יותר גדולים, אז תפסיק כבר להתעסק בשטויות לפי מדרגתך. האם אתה נמצא במקום שאתה לא שואב את העונג ממקומות גדולים? אתה חולם על זה, אתה רוצה, אתה בדרך. אתה מתמסר לדברים גדולים, אתה מקשיב לדברים גדולים, אתה מקריב למען דברים גדולים, אבל תחיה ברובד הכי פשוט, כשאנחנו אומרים למסכות, שוב, יש שתי תאונות שאני לא יודע מה, זה גשר שמכל צד יש תאום, או תאום שפתאום הופכת אותי לפסיכופת, ופתאום עושה דברים שהם מעוותים וסוטים ומכוערים ומתונפים, ופתאום כי רק ככה אני מחפש, העונג יכריח אותי, הוא ייקח אותי גם אם אני לא רוצה. אם אני דורס אותו, או הסכנה השנייה, שאני אצליח לדרוס אותו. אני אצליח לדרוס אותו, ובאמת אני באדם מחובק כזה. כשאדם לא גומל חסד עם עצמו, במובן הכי פשוט, אז הוא גם לא גומל חסד עם אחרים. כשאדם לא עסוק ברעב שלו, בשליטה, אז קשה מאוד להיות עסוק גם ברעב של אחרים. אז זה שורש של כוח שהוא מאוד חיוני. ומאוד מסוכן, תאווני, ויצחק זה עצלות. שוב, הפסיביות הזאת, והענווה הזאת, והסליחה הזאת, והמוכנות להתגבר על כל מיני דברים, כי שום דבר לא חשוב, כי רק האידיאלים הגדולים חשובים, יכולה ליצור איזה פסיביות, איזה עצלות כזאת, איזה מין נמיכות קומה, להגיע הכל קימה, קימה, נכון, אנחנו לומדים כל מיני קימה, 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 סבלנות, קימה, קימה, והסבלנות הזאת יכולה להפך למין בית כברות, למוות כזה, ממשהו שמצדיק, ומשהו שדוחף אותנו להרוג את השור פנימי שחייב להיות בנו, בטח, ושלהב את האש הזאת. מין חוסר מעש וחוסר פעולה עם אלוקים, כשאלוקים מבקש ממנו שננוע. והצד השלישי, הרוח מבטאת שיחה, שזו היכולת הרוחנית של האדם, שהיא לא צריך להסביר את החשיבות של תורה, יעקב תפארת ישראל. אבל הדיבורים, אני חפש רוח, הנזקים שזה ברורים, והאש יוצא לנו את הכעס. אני רק אומר לסיכום, שארבעת היסודות האלה, שוב, זה לא המצאה שלי, זה לא זבור, זה נמצא בראשונים, זה נמצא באחרונים, נמצא בספרים פנימיים, דברים פחות פנימיים. זה מין משהו, חשבון נפש כזה, שאדם צריך לעשות בעצמו. איפה? יש כאלה שמקטלגים אדם, אני אדם של אש, אני אדם של רוח, אני אדם של אדמה. אז טוב גם להבין את עצמי, זה כלי שעוזר מאוד להבין את עצמי. מה שהרבה יותר חשוב זה להבין שאני לא יכול לתלוש מעצמי אף יסוד. אין דבר כזה, אם אין בי יסוד, או אני מפחד מיסוד, או אני מתעלם מיסוד, או שולל יסוד, אז אני חוטא לעצמי, אני אקבל את היסוד, אז אני אקבל את היסוד בצורה השלילית שלו. זה אבות נזיקים, הם לא נזיקים, אבות נזיקים. זה כוחות חיים יצירתיים. אם אני מנסה לא ללמוד את זה, לא להקשיב את זה, המסכת, המשנה בנויה פה לפי הפשט, רבנו הקדוש כתב את המשנה, הוא ודאי סולל פה דרך להתייחס לכל העולם הזה. אני מקווה שמכאן נמשיך כבר להמשך המסכת, כל טוב, שלום.